שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין חוף חסר מוד א'. הסוגיה שלפנינו עוסקת במיני מאכלים שקשרים או אינם קשרים לעירובין, לשיתופי מבואות ועירובי תחומין. עירובי חצרות בכל מקרה, מבואה בתוספות בתחילת הפרק, שאינם קשרים אלא בפת. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה משמי דרב שמואל בר שילת משמי דרב מערבין. מערבין עירובי תחומין או שיתופי מבואות בפעפועין ובחלגלוגות ובגודגדניות, אבל לא בחזיז ולא בכפניות. מערבין בפעפועין, לפי ביור לעזי רשי, הכוונה למין סלק, ובחלגלוגות הכוונה לעשב בר, ובגודגדניות הכוונה לכוסבר, אבל לא בחזיז, תבועה בתחילת צמיחתה, ולא בכפניות, תמרים רעים שלא בישלו כל צורכם. בשני הדברים האחרונים, חזיז וכפניות אין מערבים. בשלושת הדברים הראשונים, פעפועין, חלגלוגות וגודגדניות מערבים בהם. אומרת הגמרא, ובגודגדניות מי מערבים? ואותן גודגדניות מרובי בנים יאכלו, חסוכי בנים לא יאכלו. למה? כי הם ממעטים את הזרע, ממילא מרובי בנים רשאים לאכול, חסוכי בנים שלא יאכלו כי זה ממעט את הזרע. ואם הוקשו לזרע, אם הם גדלו שצמח בתוכם הזרע והם התקשו, אף מרובי בנים לא יאכלו כי זה מזיק לכל הגוף. אז הנה אנחנו רואים שגודגדניות אינם נחשבים למאכל, אז איך אפשר לערב בהם עירובי תחומין או שיתופי מבואות? אומרת הגמרא, תרגמו, אשר לא הוקשו לזרע ומרובי בנים. תתרגם שמה שכתוב שבגודגדניות מערבים שהם נחשבים למאכל, מדובר כאן שהם עדיין רכים, שהם לא התקשו באופן שצמח בתוכם הזרע, אבל גם הם, למי הם קשרים? רק למרובי בנים, לא לחסוכי בנים שהם ממעטים להם את הזרע. אומרת הגמרא, והיא בו יסיימה, לעולם לחסוכי בנים, דוחוזי למרובי בנים, לאוי לום אי מלוך, מדובר כאן שעדיין לא הוקשו לזרע, הם רכים, כשהם רכים, הם ראויים לשמש לעירוב לא רק למרובי בנים, אלא גם לחסוכי בנים, אף על פי שחסוכי בנים לא יאכלו את המאכל הזה, משום שהוא ממעט את הזרע, אבל אומרת הגמרא, מי לא יתנן, מערבים לנזיר ביין ולישראל בתרומה. למדנו במשנה בתחילת הפרק, מערבים לנזיר ביין, אף על פי שהיין אינו ראוי לנזיר, ולישראל בתרומה, אף על פי שהתרומה אינה ראויה לישראל, משום שהם ראויים לאחרים. אז יש עליהם שם של מאכל. אותו דבר גם לגבי גודגדניות, אמנם הם לא ראויים לחסוכי בנים, אבל מכיוון שהם ראויים למרובי בנים, יש עליהם שם של מאכל, וגם חסוכי בנים יכולים לערב בהם. אלמה, אף על גב דלוי חוזי לאי חוזי לאי, אוכנמי, אף על גב דלוי חוזי לאי חוזי לאי, ואיבו יסיימה, כי כאום הרב באנדקוקי, מדוי, אנדקוקי מדוי הכוונה. מסביר רשי, במיני מיני גודגדניות שמגיעים ממדי, שכאשר הם רכים, הם טובים גם לחסוכי בנים. אבל פה יש שאלה, לכאורה התירוץ האמצעי של הגמרא הוא נפלא. גם חסוכי בנים יכולים לערב בהם, כי זה ראוי למרובי בנים. כשם שנזיר יכול לערב ביין, ישראל יכול לערב בתרומה, אף על פי שלהם זה לא ראוי מכיוון שראוי לאחרים. אותו דבר גם כאן. גם חסוכי בנים, אף על פי שהמאכל הזה קשה להם, בכל זאת הם יכולים לערב בו כי הוא ראוי לאחרים. אז לשם מה הגמרא צריכה להגיע לשני תירוצים אחרים? או שמדובר כאן שהם עדיין רכים ורק למרובי בנים, או שמדובר כאן מהמאכל שבא ממדי, שכאשר הוא רך הוא ראוי גם לחסוכי בנים. למה שלא נאמר שאף על פי שהוא לא ראוי לחסוכי בנים, בכל זאת מכיוון שהוא ראוי למרובי בנים, גם חסוכי בנים יכולים להשתמש בו כמאכל ולערב בו. את הקושיה הזאת מקשה הריטבו, והריטבו אומר שמה שלמדנו במשנה, שנזיר יכול לערב ביין וישראל בתרומה, זה הכל במין מאכל שהוא ראוי להם, אלא שיש איסור שמונע מאיתם לאכול את אותו מאכל. אבל לא באופן שהמאכל עצמו אינו ראוי להם, לא באופן שהמאכל עצמו מזיק להם, באופן שהמאכל עצמו מזיק להם, אף פי שהוא לא מזיק לאחרים, למי שהוא מזיק לא יכול לערב. אבל למעשה להלכה שולחן ערוך בסימן שין פי ווב סעיף אי פוסק, שגודגדניות בשעה שהם רכים אפשר לערב בהם, והוא לא מחלק שרק מרובי בנים ולא חסוכי בנים, כמו התירוץ האמצעי של הגמרא. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, ובחזיז לא, תבועה בתחילת צמיחתה היא לא נחשבת למאכל ואי אפשר לערב בה. ואומר רב יהודה, אומר רב קישוט, קישוט הכוונה למין מאכל שגודל על הקוצים, אין לו שורש מהקרקע, וחזיז מערבים בהם, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. אומרת הגמרא, לא יקשי או מיקה מדוסר רב לבבל או לבוסר דאוסר רב לבבל. אחרי שרב הגיע לבבל הוא ראה שאנשים אוכלים חזיז. אם אנשים אוכלים חזיז, מצוין, זה מאכל, אפשר לערב בו עירוב, מברכים עליו. לפני שרב הגיע לבבל, הוא לא רק אלה שאוכלים את החזיז, ממילא הוא אמר שלא מערבים בו. אומרת הגמרא, ובבל עברו בדאלמה, אם בבבל אוכלים את החזיז, זה כבר משפיע על כל העולם שהחזיז יחשב כמאכל. ואותני, הפול, השעורה והטלטן, שזרען לירק, בטלה דעתו אצל כל אדם. אם הוא זרע אותם בשביל הירק שלהם ולא בשביל הזרע שלהם, בטלה דעתו, כי כל העולם זורע אותם בשביל הזרע שלהם. לפיכך זרען חייב, כי העולם משתמשים בו בשביל הזרע, לא בשביל הירק, והירק פטור. הזרע חייב במעשרות והירק פטור. השחלה עם הגרגיר שזרען לירק מתעשרים ירק וזרע, זרען לזרע מתעשרים זרע וירק. כלומר, אנחנו לא הולכים אחרי מה שהוא זרע, הולכים מה שהציבור זורע. אז אם אלה גם כאן, אז מה הם בבבל אוכלים אותו ומשתמשים בו? אבל למעשה ברוב העולם החזיז לא נאכל, אז הוא לא נחשב כמאכל, ולמה רב חזר בו ואמר שמערבים בו? אומרת הגמרא, כי כאומר רב בדגנו ניסה. מה הכוונה מסבירה שבדגנו ניסה? בחזיז שגדל בגינה דכול על מאכלי לו. אם אלה יש שתי סוגי חזיז, יש חזיז שאינו גדל בגינה והוא לא נחשב למאכל, לא מערבים בו. יש חזיז שגדל בגינה דכול על מאכלי לו, מערבים בו ומברכים עליו ברכה. אומרת הגמרא, זרע גרגיר למי חוזי. למדנו לעיל שזרע גרגיר, הגרגיר שזרן לירק מתעשרים ירק וזרע, למה זה ראוי? אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, שכן ראשונים שלא היה להם פלפלין שוחקים אותו ומדבילים בו את הצלי. לא היה להם פלפלים, אז הם היו שוחקים את הזרע גרגיר ומדבילים בו את הצלי, וכך הוא היה נאכל. אז הנה, הוא ראוי והוא נחשב למאכל, מחמת שמדבילים בו את הצלי. שואל תוספות, אם ככה גם פלפלים שמשתמשים בו כתבלין, שהוא התחייב במעשרות ויתמי טומאת אוכלין, ולעומת זאת אנחנו יודעים שפלפלים אינם מתאמים טומאת אוכלין. אומר תוספות, יש הבדל בין זרע גרגיר לפלפלים. פלפלים, גם אחרי ששוחקים אותם, הם לא ראויים לאכילה כמו שהם. אבל זרע גרגיר, אמנם לא שוחקים אותם אלא בשביל הצלי, אבל אחרי שכבר שוחקים אותם, אוכלים אותם גם כמו שהם. אז לכן יש עליהם שם של מאכל, והם חייבים במעשרות. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב זרע כי אבי חוליש מגירסה. כאשר רב זרע היה נחלש מתלמודו, והוא היה צריך לנוח, לעשות הפסקה מהלימוד, אבי אוזיל ויוסי ופיתחי דרב יהודה בר עמי. הוא היה הולך ויושב על פתח בית מדרשו של רב יהודה בר עמי. אומר, כי נפקי ואי לי רבונון, איקו מקמיו, ואקבל בואגרה. כאשר תלמידי החכמים יושבי בית המדרש ייכנסו וייצאו לבית המדרש, אני אקום מפניהם ואני אקיים בכך מצוות והודרתו פני זוקן, זה שקנה חוכמה, ואני אקבל על זה שכר שאני אכבד אותם. נופק ועושה ינוקה דבי רב, יצא ונכנס תינוק מבית רבו. אומר לי, פנה רב זייר אל אותו תינוק ואמר, מי אגמרוך רבוך? מה למדת? מה לימד אותך רבך? אמר לו, קישוס בוי רפריו אדומו, חזיז שהכל נהיה בדברו קישוט, הצמח שגודל על הקוצים, ברכתו בורא פרי אדמה, חזיז, תבועה בתחילת צמיחתה, כאשר אדם אוכל, הוא צריך לברך עליה, בורא שהכל נהיה בדברו. אמר לו, עד רבה, איפכה מסתברה, אי מהר אקומר בי, ואי מהוויר אקומר בי, החזיז גודל מהאדמה, מכיוון שהוא גודל מהאדמה, ברכתו בורא פרי אדמה, ואילו הקישוט, מכיוון שהוא גודל על הקוצים ואין לו שורש בקרקע, צריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו, כי הוא לא גודל מהאדמה. אומרת הגמרא, ואילחסה כיינוקה דבי רב, ההלכה כמו יינוקה דבי רב, שמה? שקישוט ברכתו בורא פרי האדמה וחזיז שהכל נהיה בדברו. ולמה? מה הייתה? מאי גמר פרי ואי לאו גמר פרי. החזיז לא נגמר פריו, מכיוון שלא נגמר פריו, אי אפשר לברך על הבורא פרי האדמה. גם פרי שגודל על העץ, או ירק שגודל על האדמה, אם לא נגמר גידולם, ברכתם שהכל נהיה בדברו, הם יורדים בדרגה. אז גם כאן, החזיז, מכיוון שמדובר בתבועה בתחילת צמיחתה, מי שאוכל אותה צריך לברך עליה, אבל שהכל נהיה בדברו בלבד. ואילו קישוט שנגמר הפרי, מברכים בורא פרי האדמה. היי, לכאורה קישוט, איך נברך בורא פרי האדמה? הרי היא גודלת לא מהקרקע, אין לה קישוט צמח בקרקע. אומרת הגמורי, ומאי דקואמרס, היי מארי קורובי, והי מאוויר קורובי לא היא. קישוט נע ממארי קורובי, גם הקישוט גדל מהקרקע, והראיה, דאוחזינן, דקטלינן לאיזמתה ומייסה קישוטה, כאשר קוצצים את הקוץ, שעליו גדל הקישוט, הקוץ גם הוא מתייבש ומת, אז הנה אנחנו רואים, שהקישוט לא גודל מהאוויר, אלא הוא גודל מהקרקע דרך הקוץ, ולכן ברכתו בורא פרי האדמה, והראיה שכאשר, תולשים את הקוץ, גם הקישוט מת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ובקפניות אין מערבים. למדנו לעיל בעמוד א' קפניות, תמרים רעות, שלא נגמר בשולם, אין מערבים בהם. ואותן יהיה קור. מה הכוונה קור? מסביר רש"י, בדיבור המסחיל קור, דבר רך הנוסף על הדקל בכל שנה. בפירוש המשנה יש...
כל הלשון.
לרמב"ם באוקצין, פרק ג' משנה זין, הוא מסביר שמדובר כאן בכמין עץ לבן הגדל בעליונו של דקל, והוא נראה כמו גבינה קשה, והוא טוב למאכל. אותו קור ניקח בכסף מעשר, בכסף מעשר שני, אפשר לקנות ולאכול את אותו קור. למה? זה דבר טוב, ראוי למאכל, פרי מפרי וגידולי קרקע, כפי התנאים שלמדנו לעיל בדף חוף זין עמוד בייס. דהיינו, הפרי הזה גדל מזרעים שזורים בקרקע, והוא גם גידולי קרקע, הוא נקנה בכסף מעשר שני. אבל אין מטמא טומאת אוכלין. למה הוא לא מטמא טומאת אוכלין? מסבירים התוספות בדיבור המסחיל קור, כי לא נוטעים את הדקל הדייטה דאוכי. לא נוטעים את הדקל הדייטה דאקור, כי הקור סופו להתקשות. אז לכן הוא לא מטמא טומאת אוכלין. קפניות, זה מה שנוגע לענייננו, תמרים רעות שלא נגמר בשולם, ניקחות בכסף מעשר, ומטמות טומאת אוכלין. אז הנה אנחנו רואים שקפניות הם נחשבים למאכל. רבי יהודה אומר, קור הרי הוא כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר. הגמרא הלאה תסביר מה ההבדל בין רבי יהודה לבין תנא קמא. הרי גם תנא קמא אמר שקור נקנה בכסף מעשר. קפניות הרי הם כפרי לכל דבריהם, אלא שפטורות מן המעשר. למה הן פטורות מן המעשר? כיוון שלא נגמרה מלאכתן, מסביר רש"י. הקפניות מדובר בתמרים רעות שלא נגמר בשולם. מכיוון שלא נגמר בשולם, אז הן לא חייבות במעשר. רק פרי שנגמר בשולו חייב במעשר. על כל פונים לענייננו, אנחנו רואים שקפניות נחשבים למאכל. לפי רב יהודה, הן לא ניקחות בכסף מעשר. הן לא, הן פטורות מן המעשר, אבל הן ודאי נחשבים למאכל. הן פטורות מן המעשר, אבל הן נחשבים למאכל. אומרת הגמורה, אוסום בניסחני. מה הכוונה בניסחני? מסביר רש"י, מדובר בתמרים רעות שגדלים על דקל זכר, ותולשים אותם בחודש ניסן, מכאן הלשון ניסחני, ומכיוון שהן לא מוסיפות לגדול יותר, אז לכן הם נחשבים למאכל. אבל כפניות של דקל נקיבה, שיש לו את האפשרות להמשיך ולהתבשל, שם דברים רעים שלא ממשיכים להתבשל, הם לא נחשבים למאכל ובהם לא מערבים. שואלת הגמורה, אי אוכי, אם מדובר בניסחני, דיינו, בכפניות של דקל זכר שנגמר בשולם, הם לא מוסיפות להתבשל עוד. אי אוכי, בעול לימר רבי יהודה פטורות מן המעשר, אם נגמר בשולם, הם לא ממשיכות להתבשל על גבי האילן, אז האם הן פטורות מן המעשר? זה לא נכון. ואותניה, אומר רבי יהודה, לא הוזכרו פגי בית יוני. פגי בית יוני, הכוונה לתאינים, פגים, תאינים שלא התבשלו כל צורכם, שגודלים במקום שקוראים לו בית יוני. אלא לעניין מעשר בלבד. דהיינו, פגי בית יוני, ואהינה דתויבינה. אהינה דתויבינה, הכוונה לכפניות, לתמרים רעות, שלא התבשלו כל צורכם, שהיו גדלים במקום שקוראים לו תויבינה, ושם, במקום שקוראים לו תויבינה, היו גדלים דקלים זכרים. והדין הוא שהם חייבים במעשר, גם פגי בית יוני. וגם אהינה דתויבינה, דיינו כפניות שגדלים מדקלים זכרים, עדינו שהם חייבים במעשר, אף על פי שהם לא התבשלו כל צורכם, משום שכך הוא גמר בשולם, הם לא מתבשלים יותר. אז אם כן, אי אפשר להעמיד את הברייסה שהיא מדברת על דקלים זכרים. ולמה? כי אם היה מדובר בדקלים זכרים, הם היו חייבים במעשר. כי זהו גמר בשולם, הם לא מתבשלים יותר. אומרת הגמרא, אלו לאוי לום לאו בניסחוני, לא מדובר כאן בניסחוני, דיינו בדקלים זכרים שלוקטים אותם בניסן, כי אם ככה הם היו חייבים במעשר. אם כן, לגבי מה כתוב שכפניות הרי הם כפרי לכל דבריהם, לעניין תומת אוכלים שייני, כדאומר רבי יוחנן, הועיל וראוי למותקן על ידי האור, או חנמי הועיל ויכול למותקן על ידי האור. לעניין תומת אוכלים הם נחשבים כפרי. אומר רשי, וכל שכן דגמר פרו לגבי שאר מילי. ועל זה כתוב שכפניות הם נחשבים כגמר פרי לגבי תומת אוכלים, כיוון שאפשר למתק אותם על ידי האור, אפשר לצלוט אותם באש, ועל ידי כך הם יהיו ראויים לאכילה. אבל לגבי עירוב, אי אפשר לערב בהם כל עוד שהוא לא מתק אותם בפועל. אין אוכנם, יאמר הרשב"א, אם הוא ימתק אותם, אז ודאי שאפשר גם לערב בהם עירוב. אבל כל עוד שהוא לא מתק אותם, אז עירוב אי אפשר לעשות בהם, כי הם עדיין, כמו שהם, הם לא רואים לאכילה, אם כי יש עליהם דין של פרי לכל דבריהם, לעניין תומת אוכלים וכל שכן לגבי שאר דברים, כי הם ראויים לאכילה על ידי מיתוק. אומרת הגמורה, ואיך היתמר דרבי יוחנן עוד אתן, יש שקדים אמרים, קטנים חייבים, גדולים פטורים, שקדים אמרים, בשעה שהם קטנים, הם לא מרים כל כך והם עדיין ראויים לאכילה, אז כאשר הם קטנים הם חייבים במעשרות, אבל גדולים הם מרים מאוד, הם לא ראויים לאכילה, וממילא אז הם פטורים ממעשרות. מתוקים, שקדים מתוקים זה בדיוק הפוך, גדולים חייבים כי אז נגמר הפרי שלהם, הם גדולים, אבל קטנים פטורים ממעשרות כי אז לא נגמר הפרי שלהם, כדי להתחייב במעשרות יש תנאי שיהיה גמר מלוכה, כאשר הם קטנים עדיין לא נגמרה, עדיין לא נגמר בשולם, יש כלל שצריך שיגמר בשולם. רב שמעון ברב יוסי אומר משום אביו, זה וזה לפטור, דהיינו שקדים אמרים תמיד הם פטורים, בין גדולים בין קטנים, ואמרי לו זה וזה לחיוב. אומר רבי לא יורה רב חנינה בציפור, כי דברי אומר זה וזה לפטור. למה זה וזה לפטור? קטנים כיוון שעדיין הם לא נגמרו, גדולים כיוון שהם עדיין לא ראויים, כיוון שהם לא ראויים הם מרים. ולמאן דאמר זה וזה לחיוב, למה יחוזי? זה וזה לחיוב. למה הם ראויים שקדים אמרים? כשהם קטנים הם לא מרים כל כך, אז לכן חייבים במעשרות. אבל גם כשהם גדולים הם חייבים במעשרות. שקדים אמרים כשהם גדולים הם מרים מאוד, הם לא ראויים לאכילה. למה הם חייבים? אומר רבי יוחנן, נועיל וראוי למותקן על ידי האור, מכיוון שהם ראויים לאכילה על ידי האור, על ידי שצולים אותם באש, על ידי הצליעה באש ממתקים אותם, אז לכן יש עליהם שם של אוכל, וחייבים עליהם, הם חייבים במעשרות. ממשיכה הגמרא ומבררת את מה שלמדנו בברייסה לגבי קור. קור, הסביר רש"י בדיבור המסחיל קור, שזה דבר רך הנוסף על הדקל בכל שנה. הרמב״ם, פירוש המשנה פרק ג' מעוקצין משנה ז', מסביר יותר שבעליונו של דקל יש דבר לבן כמו עץ, הוא נראה כמו גבינה קשה, והדבר הזה ראוי לאכילה. למדנו שאותו קור נקנה בכסף מעשר שני, כיוון שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע, הוא דבר שראוי לאכילה, הוא גדל על הקרקע, אבל אינו מטמא טומאת אוכלים. התוספות בדיבור המסחיל קור הסבירו שבכדי שהוא יטמא טומאת אוכלים צריך שהאילן ינטה דייטא דאוכי, הדקל לא ניטה דייטא דקור, כי הקור סופו להתקשות ולהיות כעץ. רב יהודה כך הביא הברייסה, שאומר שהקור הרי הוא כעץ לכל דבר, אלא שהוא נקנה מכסף מעשר שני. ועל כך הגמור דנה, מה בעצם בין רבי יהודה לבין תנא קמא? הרי שניהם סוברים שהקור נקנה במעות של מעשר שני, ושניהם סוברים שאינו מטמא טומאת אוכלים. נקרא את דברי הגמרא, אומר מה רבי יהודה אומר, קור הרי הוא כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר, היינו תנא קמא, גם תנא קמא מסכים לאותם דברים, שהוא נקנה בכסף מעשר ואינו מטמא טומאת אוכלים. אז מה אם כן מוסיף רבי יהודה במה שהוא אומר, הרי הוא כעץ לכל דבריו, שהקור נידון כעץ? אומרת הגמרא, אומר רבי, שלקו ותגנו איקה בעיניו, אם הוא שלק ותיגן את הקור והפך אותו שיהיה דבר טוב וראוי לאכילה, שאז לפי תנא קמא הוא מטמא טומאת אוכלים, כיוון שהוא מאכל גמור, אבל לפי רבי יהודה הרי הוא כעץ לכל דבריו, דהיינו כמו שעץ, אם אדם ייקח עץ ויבשל אותו ויתגן אותו, העץ לא יהפך להיות מאכל, אותו דבר גם הקור. הקור הזה אינו נחשב למאכל, גם אם הוא בישל או תיגן אותו. אומרת הגמרא, מה תפלור ומי כנמן דומר שלקו ותגנו לו, ואותן יהיה האור והשיליה, אין מתמים טומאת אוכלים. האור אינו מתמא טומאת אוכלים בחמת שהוא קשה, הוא לא ראוי לאכילה. השיליה, זה המקום בו הוולד נמצא במעי אמו, מסביר המאירי, גם הוא אינו מטמא טומאת אוכלים, כי מחמת מייסותו לא אוכלים אותו. אור ששלקו ושיליה שחישב עליו לאכילה, מטמאין טומאת אוכלים. אז הנה אנחנו רואים שאפילו אור, שהוא דבר קשה, שלא ראוי לאכילה, אבל אם הוא בישל אותו, הדין הוא שהוא חוזר להיות מאכל, הוא נהפך להיות מאכל. אותו דבר גם כאן לגבי הקור, אף על פי שבפני עצמו, אפילו אם נאמר שכמו שהוא לא נחשב למאכל, אבל אם הוא בישל או שלק אותו, שיהפך להיות מאכל. אלו אומרו ואיקה בעיני הוא ברכה. ההבדל בין רב יהודה לבין תנא קמא זה לא בשלקו ותגנו, שלקו ותגנו ודאי שהוא הופך להיות מאכל גמור. ההבדל ביניהם הוא לעניין ברכה, דהיינו דעית מרקור, רב יהודה אומר בורא פרי אדמה, ושמו אלו אומר שהכל נהיה בדברו, רב יהודה אומר בורא פרי אדמה, אוכלו. זה מאכל, ברכתו בורא פרי אדמה, זה לא עיקר האילן, לא מברכים על הבורא פרי העץ, כי הוא לא עיקר הדקל, אבל בורא פרי אדמה, כי הוא צומח מהאדמה. ושמו אלו אומר שהכל נהיה בדברו, כיוון שסופו להקשות, לא מברכים על הבורא פרי אדמה, כיוון שסופו להקשות, אז הוא לא מאכל חשוב, ואפילו לא מברכים על הבורא פרי אדמה, אלא רק שהכל. אומר לשמו אלי רב יהודה שיננה, כבוסך מסתבר דעוצנון, סופו להקשות ומברכים על הבורא פרי אדמה, אומרת הגמור, ולא יצנון נאטה אין שעדייתא דפוגלה, דיקלה לא ינאטה אין שעדייתא דקורה. הצנון, אנשים נוטעים, אנשים זורעים את הצנון בכדי לאכול אותו כמו שהוא רך, אבל כאן הדקל לא נוטעים אותו עבור הקור. ממילא הקור לא נחשב כפרי גמור, וגם אם הוא נאכל, אז ברכתו רק שהכל נהיה בדברו ולא יותר מזה. ואף על גב דקלס שמואל הרב יהודה, כבוסך מסתם, רשם ברכים על הבורא פרי אדמה, אפילו אחרי אומרת הגמרא, אילחסה כבוסה את שמואל, שהקורא מברכים עליו, שהכל נהיה בדברו בלבד.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.